את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לכם, בוקר טוב, ט"ו בשבט שמח. בתקשורת עוסקים שוב ושוב בפרשת הצוללות, והאם נתניהו ושטייניץ מעורבים, כן או לא, ובהקלטות של יולי אדלשטיין נגד נתניהו, ואורן חזן נגד יולי אדלשטיין, ועוד שלו על כותרות. אבל נדמה כי הבוקר הזה, ט"ו בשבט, כדאי להתייחס למשהו אחר, לפחות בתחילת הדברים שלנו. עסקנו כאן במהדורת הבוקר כמה פעמים השבוע בנושאי חינוך, חינוך הילדים הקטנים בגני ילדים, ולאחרונה אנחנו שומעים על עוד התנגשות בין הציבור החרדי לממסד בשאלת חינוך ילדינו, חוק הגיוס. אז לא הכוונה לגיוס הבנים, כי אלה ימשיכו ללמוד בישיבות תמיד, עם חוק, בלי חוק, עם בגץ, בלי בגץ, לא יעזור שום דבר. אבל כשלאחרונה מדברים על סכנה לבנות הסמינרים המגיעות ללשכות הגיוס, צריך להבין שמשהו כאן קורה, ובעניין הזה לא אצלנו בבית פנימה, אלא בחוץ, במסדרונות השלטון והצבא. יש גורמים שייתכן ולא מבינים את אורחות חיינו, ייתכן שהם רוצים לכפות עלינו את אורחות חייהם המופקרים, שמבקשים לשנות סדרי עולם וסדרי חינוך. לא הצליחו בשנים קודמות עם שלילת תקציבים ועם חוקים שנועדו לכפות עלינו אורח חיים שונה ממה שחונכנו, אז עושים את זה אחרת, בשקט, צעד אחר צעד, בניסיון לשנות אותנו. אני יודע, זה נשמע פרימיטיבי, יהיו שיאמרו אפילו גלותי, אבל כן, אנחנו פרימיטיביים ואנחנו גלותיים. זה סוד ההישרדות שלנו, הרבה מאוד שנים שלא שינינו את צורת חינוך הילדים, את צורת הישיבות, את הסמינרים, את בתי הספר, גם לא נאפשר שישנו באופן אחר, באמצעות שכנוע של יחידים ויחידות לעשות פעולות כאלה ואחרות, כאלה ואחרים שגרמו להם להשתנות. אילן, במה אברכך? ממשילה הגמרא את המשל הידוע במסכת תענית על אותו אדם שנקלע למדבר בלי אוכל ובלי מים ומצא מעיין מים ועץ עם פירות מתוקים. שיהיו פירותיך מתוקים? הוא שואל את העץ אחרי שהוא אכל. הם מתוקים. שיהיה צילך נאה? הרי צילך נאה, אלא שכל נטיות שיצאו ממך יהיו כמותך. וזה מה שצריך כל אדם לבקש ולהתפלל על עצמו ועל צאצאיו. ביום הזה, יום ט"ו בשבט, שכל הנטיות שלנו יהיו כמותנו, שימשיכו את דרך האבות ללא שינוי. נעסוק הבוקר בסכנה הזו של לשכות הגיוס לבנות הסמינרים, מה עושים הח"כים החרדים כדי למזער נזקים, ואני יכול לומר לכם שהם עושים הרבה מאוד מול לשכת שר הביטחון, שגם מסייעת הרבה מאוד בפתרון העניין הזה, אבל עדיין הבעיה קיימת. נדבר גם על נתניהו ויריביו מבית, על העניינים הביטחוניים בצפון, גם נחזור לסיפור של מאות זוגות התפילין שעבדו בשנים האחרונות, ושחלקם כבר הוחזרו לבעליהם, בעקבות הפרסום כאן בכל החיים. אך תחילה נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה. הנשיא טראמפ אומר הלילה בנאום מצב האומה כי ביקש מהקונגרס להבטיח שכספי המיסים האמריקנים ילכו לידידותיה של ארצות הברית ולא לאויביה. בנאום הוסיף טראמפ והתייחס למצב הכלכלי בארצות הברית וטען כי שיעורי ההבטלה הגיעו לשפל של 45 שנה, עוד אמר כי שוק המניות מנפץ סי אחר סי והוסיף לערכו 8 מיליארד דולרים. עוד אמר טראמפ כי הפנסיות והחסכונות טיפסו, כמו שהבטחתי, סיפקנו את קיצוצי המס הגדולים בהיסטוריה. בתוך כך, החרפה ביחסים בין הפלסטינים לארצות הברית. בוושינגטון מאיימים לבטל את מעמד הפליטות ממנו נהנים הפלסטינים, ומועבר בירושה מדור לדור. בישראל דרשו בעבר לא פעם לבטל את המעמד, עובר מדור לדור רק אצל הפלסטינים שהוגדרו כפליטים כבר לפני עשרות שנים. ארצות הברית הודיעה כי בכוונתה להטיל בקרוב עיצומים נוספים על מוסקבה. הסנאט האמריקני אישר בחודש יולי האחרון להטיל עיצומים בעקבות מעורבותה של מוסקבה לכאורה בבחירות לנשיאות. כ-1,300 בני אדם נכנסו הלילה לקבר יוסף בשכם והקימו שם תפילה ותיש פירות לרגל ט"ו בשבט. כתבנו בן צבי לזרוביץ' מוסר כי הכניסה לוותה ללא כל אירועים חריגים. שגריר אירלנד בישראל יגיע היום לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות הצעת החוק באירלנד האוסרת על המסחר ומכירת מוצרים שיוצרו ביהודה, שומרון וירושלים. תחזית מזג האוויר היום בלי שינוי של ממש. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל בן צבי. בצוות שלנו, העורך הוא צביקה גרוניך, על הביצוע הטכני, מנדי אור. אוקיי, אנחנו נפתח הבוקר הזה עם חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי. שלום, בוקר טוב לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך על נושא שמעסיק הרבה מאוד הורים בתקופה האחרונה, וזה הנושא של הבנות שמגיעות ללשכות הגיוס. יש בעיה? יש קושי או סיכון לבנות שמגיעות להגיש את הדיחוי שלה, את הפטור שלהם, את הבקשה לפטור?
תראה, אם אנחנו...
רגע, אני אקדים עוד משפט אחד. אתה השתתפת יחד עם חברי הכנסת החרדים האחרים בפגישה במשרד הביטחון השבוע, ואני מניח שאתה מצוי היטב בפרטים.
תראה, לומר שהכל חלק, ואם אנחנו היינו יושבים במשרד הביטחון, היינו מעצבים את החוק ואת המדיניות, היינו מעצבים כמו שזה היום, תשובה היא שלא. תמיד יש מה לשפר, אבל צריך גם להסתכל על הפן השני של זה. יש תקנות שאמורות להיות מאושרות, שכן או שלא, הולכים לדון עליהן בוועדת חוץ וביטחון, שהם הולכים לשפר את המצב שיש היום. זאת אומרת, עכשיו, אתה שואל אותי אם אנחנו מרוצים מזה? לא. אבל בוא קודם כל נגיד מה כן.
רגע, התקנות אמורות לשפר את המצב. אז אם זה אמור לשפר את המצב, למה לא מאשרים אותה התקנות? ואם לא מאשרים, לא, כנראה שיש בעיה.
אני אגיד לך למה, כי אנחנו, יש לנו עוד נקודות שאנחנו, גם שזה משפר, אנחנו לא מסתפקים במשפר. צריך להטיב כמה שיותר. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים להגיע לעוד הישגים, ולא כאן המקום לפרט, אין פה מושג של הישגים. זה טעות אומרת המילה הישגים, אלא יותר דברים שיהיו מקלים, כן, על הבנות הדתיות והחרדיות, אז חובתנו לעשות. אין עניין להזדרז אם אפשר לעשות להגיע להבנות, גם עם הקו וגם עם משרד הביטחון, לדברים יותר טובים אפילו ממה שהיה עד היום. עכשיו, הצבא זה לא אנשי שעה, כן? זה לא אנשים שאנחנו אומרים להם והם מבצעים במיידי, זאת אומרת, זה לא, יש דיאלוג, יש נשא ומתן. סך הכל, אני כן מרגיש שיש איזשהו רצון כן להגיע איתנו יחד להבנה. אני אתן דוגמה, כן?
היום אבל למה, רגע, כן, אוקיי.
נותן לבנות דתיות מהחינוך הממלכתי נטל ההוכחה עליהם שהם אכן דתיות. עכשיו, זו מדיניות שבשנים האחרונות השתנתה, לא משנה כמה שנים, אבל זה ברור שזה לא מעכשיו, זה אחד, גם זה לא בטוח אם זה בסמכות, כן, חוקית. עכשיו, זה נושא שיהיה מי שגיד רגע, מצד אחד תן לי אבנה וחכמיה, בנות הסמינרים שמגישות, הכל מסודר, מצד שני, כן, מחובתנו לא רק לדעות לבנות הסמינרים, אלא בגדל לכל בת, אנחנו יודעים את עמדת ההלכה בנושא גיוס בנות, לא משנה דתיות או לא דתיות. ומחובתנו לעזור גם שמה. בנקודות הפרצה האלה על נטל הוכחה, או מהי הוכחה, או במידה ויש ערר, מי יבדוק את הערר הזה? יש המון חורים, זאת אומרת, הרבה נקודות שהם עדיין לא הסתיימו, ואני מקווה שבסוף נגיע להבנה שהם מקובל לכולם.
אבל יש בעיות היום, לא רק לבנות הלא חרדיות, כמובן לבנות הדתיות וכאלה שהן רחוקות, אבל גם לבנות חרדיות.
חד משמעית, אתה צודק. אני לא הולך להיות כרגע דובר משרד הביטחון להצדיק את כל מה שהם עושים.
לא, השאלה היא, הרב מלכיאלי, האם מדובר... כן, בואו נשים רגע את הבנים בצד ונפריד בין הדברים, כי זה לא ייגמר. אני מתכוון לומר, אם יש בעיה עם הבנות, השאלה מי מייצר את הבעיה הזו? האם זה קצינים בלשכות גיוס? האם זה משרד הביטחון כמדיניות? כי אני מבין שמשרד הביטחון לא חושב שכך צריך לנהוג.
משרד הביטחון באופן מוצהר אומר, אין לי אף כוונה לגייס בת דתית. האם בפועל בלשכות הגיוס ככה זה מתבצע? מדי פעם אנחנו שומעים עדויות של אנשים שהיו בתוכו וגם מפי רבנים, שזה לא ככה. אז בשביל זה צריך לחדד את הנהלים. תראה, הכי קל לתפוס את השין ג' שם הסוף ולצוק עליו. אבל הוא לא האישו, מצד שני הוא זה שפוגש את האדם הדתי שהגיע אליו אחר כך. זאת אומרת, ההנחיות ממשרד הביטחון, מראש אכ"א, לקצין שיושב בלשכת הגיוס, היא אמורה גם להיות מחודדת יותר, שלא נראה כל מיני דברים שהיו ויש, זאת אומרת, הבעיות הן קיימות, ואנחנו לא הולכים לדברר את צה"ל, כי יש, הם לא תדית שקולת חלט, יש בעיות בוודאי, אבל קודם כל, המחובתנו לחדד את הנהלים, את המדיניות של צה"ל, שתיים, לדאוג שזה אכן מגיע לשטח, שלוש, במידה וזה לא קורה, כשזה יש את הנציגים, שאנחנו מדי פעם דואגים גם להעיר למשרד הביטחון על דברים כאלה או אחרים, ויש ויכוחים, משתדלים להגיע להבנות.
כשאומרים אותך עכשיו הרבה הורים, להרבה מאוד בנות סמינרים, רוב הבנות מסודרות, מסדירות את הדיחוי שלהם, את הפטור שלהם, באמצעות המוסדות, אבל יש בנות, מכל מיני סיבות טכניות, לא שום סיבה אחרת, צריכות לעשות את זה לבד. מה היית ממליץ להם?
תראה, אני בוא נגיד באופן כללי, הרבה סיפורים של בנות שהיה להם בעיות, זה קרה בגלל, אתה יודע, הדואר לא הגיע, ההבנה לא הגיע, זאת לא, לא ידעו, עברו דירה ולא ידכנו את הכתובת, תיבת הדואר שבורה והניירות נרטבו, דברים שהם לא טכניים, ועכשיו אחרי זה, שכבר מגיע צו ראשון ושני, ואחרי זה מגיע אדום, כבר לסדר את זה זה הרבה יותר קשה, עושים את זה, כן? אבל הרבה יותר קשה. עכשיו, אני באמת ממליץ לכל...
וגם היו בנות ששלחו את ה... והיו גם בנות ששלחו את ההצהרה, תקשיב, הרב מלכאלי, היו גם בנות ששלחו את ההצהרה חתומה על ידי דיין בדואר רשום, ואמרו להם, לא, לא מקבלים את זה בדואר, בואו בעצמכם, וכאן מתחילה הבעיה, או אולי הסכנה.
זה דבר שאנחנו עומדים על זה, ששום בת לא תצטרך לבוא להתייצב, מה שהיה עד היום, שיש ציר עם דיין, ומביאים את זה אפילו בצורה מרוכזת, כן יוכל להמשיך. שוב, אני אומר, אם אתה מדבר איתי להמלצות לאבא, אל תחכו שיפנו אליכם, תדעו, יש לכם, תדברו עם המנהלי הסמינרים, הם יודעים את כל ההנחיות, יש בעיה, תמיד אפשר לפנות לוועד הישיבות לברר, אפשר לפנות אלינו, אבל לא לחכות לגיל פתאום 19 וחצי, זאת אומרת, אף פעם לא פנה אליי. זה מזכיר לי, אני מנצל את הבמה שלך, עוד בעיה בציבור שלנו, דה, הרבה בחור ישיבות מגיעים לגיל מסוים, ביטוח לאומי אף אחד לא משלם, ואז בגיל 24 הוא מתחתן, נופל עליו 10,000 שקל, ואז הוא אומר, לא ידעתי שיש חוב, בפור שלא ידעתי, אתה לא יודע שבגיל 18 אדם, בגיל 19 אדם חייב ביטוח לאומי, זאת אומרת, לא לחכות שיפנו אליך, אתה רואה שלא פנו אליך, תפנה אתה, תברר, ואתה יכול לחסוך הרבה בעיות אחר כך. אני אקח אותה.
טוב, המכתב של הרבנים הספרדים שיצא בעניין הזה, אתה מכיר אותו, נכון?
ראיתי אותו. הם הרבנים, בצדק רב, מגיעים אליהם עדויות של דברים לא ראויים שקורים בתוך צה"ל, הם מצביעים על ליקויים, ותפקידנו לעמוד מול צה"ל ולנסות לוודא שדברים כאלה לא יקרו.
טוב, איך הם, מה קורה בשס? איך מתכוננים? בחירות מוניציפליות? או שכמו שאמר דרי, מחכים לאחרי פסח?
לא, דבר ראשון, שס לא זה מתכונן, שס תמיד מוכנה לבחירות. אתה יודע, אני מסתבר אוהב השטח. כל יום, כשיש אין יום פסח, נמצא בעיר אחרת. שס מוכנה בכל רגע נתון לבחירות. המוסדות, הישיבות, לא רק רשת החינוך, אלא מעיין, המדרשיות, מתרבים באחוזים שאף אחד לא חלם שזה יקרה. מוכנים לבחירות מחר. עכשיו, השאלה היא בפועל, נכון, הרב הרדרי הודיע בשבת שמי שאחראי לרכז את הגוף זה יהיה אחרי פסח, אין כרגע עניין ללבות את האש בכל עיר, הנציגים, מי ימשיך, מי יעמוד ברשות, אבל מבחינת מוכנות לבחירות זה בכל זמן נתון.
אוקיי. חוץ מזה, רגוע בקואליציה, עברנו שבועות סוערים בשבועות הקודמים, וסוף סוף שקד, החזית עברה למקומות אחרים, לליכוד, לתוך הליכוד. איך אתה צופה על זה מהצד?
ברוך השם בשס תמיד היה אחדות ועבדו בצורה טובה, ככה נמשך. השבוע הייתה איזושהי מעידה קטנה של הקואליציה, שראינו שהאופוזיציה הפילה חוק של הקואליציה, אין לזה שום משמעות, הם השלו אותה, נעשו תרגיל יפה, נתנו לנו להבין שהיום בכל החוקים איתנו, ואז ברגע האמת הם התהפכו. מכאן הקואליציה צריכה להיות יותר עירנית בחוקים, סך הכל אני חושב שאחרי כל סערת...
נראה שמישהו נרדם, כי חוג אחד נפל השבוע, ואתה יודע, ככה מתחילים הקלקולים.
לא, כן, אני אומר שאין לזה כרגע משמעות. אני אומר לך, זה כמי שהיה שם, זה תרדמת של אנשים שנתנו לנו להשלות שהם איתנו בכל ההצבעות, אבל בסדר, עשו את המשחק משלהם. אין לזה משמעות ליציבות הקואליציה. זה לא נעים, אבל לא יותר מזה.
אין. לא יותר מזה. חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי משס, אני מודה לך מאוד.
שלום ויום טוב.
יום טוב, טוב בשבט שמח. אז שואלים אותנו מאזינים, מה הבעיות שיש בלשכות הגיוס? מצד אחד, יש את הטוענים, אין שום בעיה, יש בעיות בירוקרטיות, יש, כפי שאמר מלכיאלי, לא מקבלות בדואר את הזימון להגיש פטור, להגיש את ההצהרה של הדיין, בסך הכל בעיות בירוקרטיות. אז נכון, הרוב אין בעיות בירוקרטיות לחלוטין, טכניות, ממש טכניות, אין שום בעיה כזו. אבל יש כאלה ש... באמת נתקלות בבעיות הרבה יותר מבירוקרטיה. כמו, הזכרתי את זה קודם, בנות שמתבקשות להגיע בעצמן ללשכת הגיוס כשאין סיבה, בנות סמינרים, לא בנות שלא לומדות בסמינרים או שטיפ-טיפה זזו הצידה או מעדו. זה אחד. ויש גם בעיות הרבה יותר מורכבות שזה לא המקום להיכנס אליהם, אבל מה שכן, וזה דבר שצריך להיות מאוד ברור, ש... בנות לא צריכות להגיע לשכות הגיוס, אין להם מה לעשות שם, הרי הם לא התגייסו, ולא צריכות להגיש דיחוי כל שנה כמו הבנים, הן צריכות בסך הכל לקבל את הפטור מרשויות הצבא, על כך שהן בנות שומרות תורה, מצוות וקשרות, כפי שהתקנות הנוכחיות, וגם אלה שיבואו בהמשך, קובעות. לכן, מה שברור מאוד, בת שמקבלת את הזימון הראשוני, או את המכתב הראשוני מהצבא, לא לעשות טעויות ולא לעשות שטויות, ישר לגשת בדרך כלל הסמינרים מארגנים בצורה מאוחדת את הגשת ההצהרות ללשכות הגיוס, בנות שלא עשו זאת מכל סיבה טכנית שלא תהיה, לעשות את זה בזריזות, לא להתעכב כי רק יכולות להיווצר מכך בעיות בהמשך, וחבל שיתקלו בבעיות ויתקלו בקשיים ולא נעים ולא פשוט. אז זה בעניין של הבנות, בעניין של הבנים, כל כך הרבה דיברו וכל כך הרבה תחנו את העניין הזה. יהיה חוק גיוס, לא יהיה חוק גיוס, תכף נדבר על זה עם יעקב ריבלין ואבי בלום, בפינה שלנו, פלפוליטיקה על הבוקר, בוקר טוב חברים.
בוקר טוב, וט"ו בשבט שמח.
כן, אכלתם כבר פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל דווקא?
יש גם עצים בארץ ישראל, לא רק פירות, ואני מניח שהעץ הכי יפה והכי גבוה זה העץ ש... יולי אדלשטיין רוצה לקלוט עליו הבוקר את בנימין נתניהו.
לא מדברים על עצים בתוכניות כל חי. אז בוא נדבר על צמחים.
אני אדבר אתכם על גיוס בנות, אם אתם לא רוצים לדבר על עץ.
או, על זה אפשר לדבר. זה גם סוג של לדבר על עץ, אז בוא נדבר על זה.
לא, זה לא קשור.
כן, טוב.
לא, על עץ מבחינת יעשו עץ גבוה 50 ממה.
זה עוד חודש בדיוק מהיום.
אני אומר ככה, אם עכשיו, לפני יעקב, אני מרשה לעצמי להתחיל, רק יש לי שאלה. אם עכשיו הייתה ממשלת לפיד, ובאמת היו הולכים עם חוק גיוס בעייתי, חוקי שבת, מישהו היה מדבר על הגיוס בנות הזה? אז תמיד מחפשים משהו להתעלות, לא נראה לי שמשהו השתנה, שמענו ממאיר פורש ביום חמישי בתיכון רחובות, משהו יעקב הוא אמר שיש גיוס בנות, אף אחד בתיכון לא שמע על זה.
אבי, אני חולק עליך, ואני אומר לך שאני מכיר את זה מקרוב, ויש בעיה. יש בעיה מאוד יסודית.
יש בעיה, נכון, באמת ויציב יש בעיה.
אתה מכיר חרדית שגייסו אותה?
אני מכיר יותר מחרדית אחת שניסו לגייס אותה.
טוב, אם אתה מכיר, אני שותק.
יעקב מכיר גם?
כן, אם הזכרת את רחובות, אז ישבתי השבוע עם חבר כנסת חרדי בכיר, והוא אמר לי שיש איזה תיכון ברחובות, אבי, אתה ודאי מכיר אותו, שר אליעזר הוא נקרא?
לא יודע, עוד לא הספקתי להכיר.
כן, אז...
עוד לא ניסה להכניס את הילדים שלו למוסדות ברחובות.
לא, זה מוזיא.
לא לכל המוסדות, כן.
כן, משהו סמינר חסידי, אתה יודע, גלת כושר. ומשום מה במחשבים של משרד החינוך הוא לא מופיע כתיכון חרדי, ארבע בנות שם קיבלו הודעה לבוא להתייצב, כדי לא להתגייס, להתייצב, כדי שיבדקו אם הן חרדיות או לא. וראיתי את השמות, ואני יש לי בשורה לראשי הישיבות הספרדיות, כל השמות שם זה של בנות אשכנזיות. אז מדובר כאן, אם בוא נעשה פה סדר אמיתי,
בקיצור, עדיף להיות ספרדי מאלעד מאשכנזי ברחובות.
כן, יש כאן מערכת של ביוקרטיה, ואני אעשה פה ברשותכם ב-30 שניות. חטיה סומר על קצה האגוז, בסדר בעניין הזה, יש כאן כמה וכמה בעיות. הבעיה המרכזית זה בעיה ביוקרטית, הצבא מקבל ממשרד החינוך רשימה של תיכונים שנחשבים חרדים, ויש תיכונים שלא נכנסו, את הבעיה הזאת יפתרו. יש עכשיו בעיה יותר עמוקה. היה בג"ץ שנקרא מאי חליפה, זאת אומרת לא מאי חנוכה, אלא מאי חליפה. בחורה בשם מאי חליפה שהצהירה שהיא דתייה, ואיכשהו בדקו ברשתות החברתיות ו... גילו שם בדרך שלא נפרט אותה פה, שהיא לא ממש שומרת על הכללים שנותנים...
עבדה על המערכת הצבאית, מסתבר שהיא לא שומרת מצוות, לא קשרות, לא צניות, לא כלום.
יפה. עכשיו, הוגש בגץ, היא הגישה עתירה, שאתו אישרו את ההצהרה שלה, איך אפשר לפסול אותה למפרע, והכל הגיע בגץ ויצא פסיקה של הפוקד, יש רשות לבדוק את ההצהרות האלה, במקרה שתצהיר כוזב, הוא יכול לפסול את הפטור. שאחד השופטים שם מאיר שמן הראוי שהצבא יבדוק לא רק רטרואקטיבית אם הגיע, אלא גם יבדוק לפני כן האם התצהירים נכונים או לא. בא הצבא, וכדרך הביוקרטיה המסובכת שלו, החליט שהוא בעצם בודק את כולם, זאת אומרת כל מי שלא רשומה כתלמידה חרדית בסמינר חרדי, או באולפנות שידוע שלא מתגייסים משם, מבחינתו היא שווה בדיקה. יש כאן פרשנות מרחיקת לכת לבגץ הזה, שהבגץ אמר שמן הראוי תהיה בדיקה, מחליטים לזמן את כולם. עכשיו, כשמזמנים ללשכת גיוס, זה מקום מאוד מאוד לא סימפטי לבנותיות, אז יכולות להיות בעיות. עכשיו, בפועל, כמו שציינו בתחילת השיחה הזאת, אף בת לא גויסה, ואני יכול גם לאמר שאף אחת לא תגויה. אז יש כאן בעיה קשה שצריך להתמודד איתה עם חברות דעת משפטיות, ולריב עם דרגי...
אבל כל הדברים האלה, יעקב, אי אפשר לפתור בשיח עם מערכת הביטחון. יודע, עם כל מה שמדברים על שר הביטחון הנוכחי, בעניינים האלה של התקנות ושל ההתגייסות ושל ההתייצבות, אפילו את הישיבות, את העניינים של הישיבות, הוא ידע לפתור.
עד היום.
השאלה, אם אחרי כל מה שראינו עם המרכולים, זו הדרך לצאת בעוד איזה שיח מפוצץ על גיוס בנות, אני אגיד לך למה, כי בסוף נחתי בסוף את המטרה העיקרית של שארית הקדנציה הזאת, זה כבר לא יקרה במושב הנוכחי, כנראה בבא, אם וכאשר והלוואי, וזה העניין של גיוס בחורי ישיבות.
אנחנו
מבזבזים את כל התחמושת על כל מיני, על מלל אחר, על שיח אחר, ואחר כך הציבור החילוני מרגיש שהחרדים מנסים להשתלט על המדינה, ועל השיח הציבורי ועל המרחב הציבורי, ואני לא יודע על מה. בסוף כשנגיע לגיוס בחורי ישיבות, אז זה יהיה זאב זאב.
השאלה האם לנהל זה מאבק פומבי כן או לא, זו שאלה אחת. זה שיש בעיה, ושמנסים לשכנע בנות בואו להתגייס, זה קיים בלשכות גיוס מסוימות, במיוחד בירושלים. ושוב, אני חוזר לנקודה הראשונה, איך להיאבק, איך להילחם, בכל רעש okay, גדול או בשקט.
אבל מה זה מנסים? מנסים זה צריך להיות עניין של מדיניות. אתה לא רואה אף אחד מרשם מערכת הביטחון היום, שיש לו רצון כזה, אז לכן זה מנסה
אבל יש קצינים עם אג'נדה אחרת.
שגפני ודרי יכולים לבוא באיזשהו שיח עם מערכת הביטחון, לסגור את הסיפור הזה.
אבל יש לך בעיה אחרת, שיש קצינים.
להגיד שיש בעיה, והנה אנחנו מטפלים בה, כי הם לא יודעים לטפל,
יש גם בעיה עם קצינים מסוימים, שיש להם אג'נדה כנראה, שרוצים לשנות סדרי העולם.
אוקיי, בואו נעשה פה סדר. אם יש בעיה עם כמה קצינים, זה בעיה שיכולה להתפטר מול ראש ממשלה, מול שר הביטחון, מול יועץ משפטי. השאלה היא, האם להפוך את זה, הפכנו את זה לגזרת גיוס. אני כבר שומע שהוציאו פסק דין של ירק בעל יעבור ויצאו לחובות, זה מה?
לא, זה פסק דין ישר, עוד במאה חזוני, שבת שעשו
רגע, 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 כרגע עוד לא גיסו, אבל יש פה תועלת אחת. תשאו לב שהחבר'ה לא מבזזים תחמושת. ברגע שדיברו על גיוס בנות, מה קרה עם גיוס בנים? אני יעלה, לפני כן שמענו כל יום שעוצרים בחורים ומפתים אותם ושולחים אותם לממחים. מאז שהתחיל גיוס בנות, כנראה שהצבא
הציג... כנראה הרבנים הספרדים שחתמו על המכתב הזה חושבים אחרת, מה לעשות?
זה חותם לחצוב, אבל אני רק אומר דבר, יש בעיות קשות, אבל לא כל בעיה הופכת בגזרה, צריך להתמודד איתה. אני מאמין שגזרת גיוס הבנות במרכאות תיפטר בתוך חודש עד חודשיים ולא תגויס אף אחד.
מן הסתם.
אבל אנחנו חוזרים ועומדים לבעיה הקרדינלית האמיתית שאין לה שום פתרון נראה לעין.
חוק הגיוס של הבנים.
12 לספטמבר נכנס לתוקף פסיקת הבג"ץ שפוסל את חוק הגיוס. אם לא נגיע עד אז, השמיים ייפלו עלינו. זה כבר לא תהיה גזירה, זה תהיה התמוטטות. ואין לזה שום קשר למחלוקות.
השמיים לא ייפלו, יעקב, כי לא יגייסו אף אחד. אתה יודע את זה.
אז יעצור להם את התקציבים, ונדמה לי שכבר דיברנו על זה. אמרת,
לא, אבל אם אין חוק, אז לא, אבל כשהחוק הזה אומר
שכבר לשלול... אז כולם הופכים להעריק אם אתה טועה. באותו יום, 13 לספטמבר, הצבא מחויב לשלוח צווי גיוס ל-80,000 איש, לפחות מבחינה ביוקרטית, הוא חייב לעשות את זה חודשיים אחר כך, אף אחד לא מתייצב, מישהו מגיש בגץ, איך אתם מתקציבים ערכים, מיליארד שקל נעלמים באותו רגע, בעולם התורה, אני לא רוצה להגיד מתמוטט, כי...
אני אבל גם בעניין הזה מאמין שימצא פתרון, כי לכולם יש עניין לפתור את הבעיה הזאת, אז בסוף תדע...
יתקנו את החוק, ועוד פעם בגץ, יתקנו את החוק, ועוד פעם
בגץ, כן, גם בגץ תמיד הולך על הקצה.
בואו נעבור
והוא נותן איזשהו חבל בשביל לתקן את החוק גם גם בסצנריו הכי גרוע של ממשלת לפיד בסוף באמת כמו שבצלב אומר לא גייסו אף בחור ישיבה זו העובדה
טוב
והכל השם מסביב הפגנות וכותרות
בואו נדבר על אדלשטיין ונתניהו ואדלשטיין אש בין השניים. אש,
תראה, אדלשטיין עשה פה איזושהי
טעות. ונתניהו ביקר בפונה? לא הבנתי לרגע, כן.
יולי אדלשטיין, כן. אדלשטיין שם איזה מסעדה בראשון לציון, ודיבר חופשי מדי עם עיתונאים דתיים, וגם כמה יחצנים ודוברים, היו שם קרוב ל-20 איש, דיברתי עם מיכאל שמש שפרסם את זה, אומר, זה היה באופן פומבי, אני מרשה לעצמי להניח שאדלשטיין ידע שדבריו יצאו החוצה, והוא רצה לעשות סדר בעניין, הוא עבר שם טקס השפלה לא קטן בערב הצקת המזרות, פעם שעברה שנתניהו רודף הפרסום, רצה להשתלט על האירוע הזה, אדלשטיין איים עליו אז שהוא לא יעביר חוקים של הליכוד, ויעשה בעיות, ביבי יתקפל, אדלשטיין סיפר את זה לכתבים הדתיים, עכשיו אני שומע שנתניהו הולך לעשות אותו בדווקא, הוא ייפגש היום עם מירי רגב, והוא ינעם בכוח במסורות.
יש לי יצא לנתניהו שיפגש עם הכתבים החרדים, ויחזיר חזרה מה שיש לו על אדלשטיין.
בדיוק, נתניהו החליט לפתוח בכל הדירות ובכל החזיתות, הוא כנראה הבין שאין לו מה להפסיד, הוא הולך כנראה על סף התרסקות בבחירות הבאות, אם הוא מצליח לריב גם עם אדלשטיין, אז כבר סימן שהגיעו מים עד נפש.
אבי, אני מנחש שאתה הולך לומר בדיוק ההפך מיעקב.
לא, אדלשטיין, אני דווקא מתחבר למה שאומר יעקב, זה מבחן מאוד גדול לנתניהו, בתוך ההיררכיה הפנים-ליכודית, בגלל שעד עכשיו ראינו את כל שרי הליכוד חורקים שיניים ומתייצבים בכל המופעים לכבודו של נתניהו, שאנחנו יודעים משיחות איתם, יודעים בדיוק מה הם חושבים על ביבי, ועל כל מה שמתרחש מסביב. עכשיו, כשאתה רואה אדם שתמיד שמר אמונים לנתניהו, יולי אדלשטיין, שהוא מדבר, ואני מסכים עם זה שאדם שעל כל הרקע של הדלפות מסביב, הוא אדם מאוד מאוד מחושב. יולי אדלשטיין הגיע ממקום מאוד נמוך, כעולה חדש, תראה, הגיע באמת לפסגה במערכת הפוליטית, והוא גם אדם די אפרורי, הרבה אנשים מהסוג של זאב אלקין, שאין לו קריזמה מי יודע מה, אבל יש לו יכולות פוליטיות, בכלל לא מבוטלות, וכשאתה רואה אותו מדבר, שהוא יודע שדבריו יודלפו, אני לא אתפלא אפילו אם מישהו מסביבתו ידליף אותם, אז אתה רואה כאן איזשהו מבחן לנתניהו, איך הוא מתמודד עם הבכיר הראשון בליכוד, אפילו ישראל קץ לא יעז את זה, לעשות את זה, שמדבר ומדליף נגדו, ביבי יהיה חייב לצאת כאן לאיזשהו מסע נקם, ואם הוא ייקשל, תדע מה יהיה המבחן, אם ביבי נועם עכשיו בטקס הזה שמתקיים בערב יום העצמאות, אם נתניהו ינעם, זה יהיה איזשהו זובור ליודי אדלשטיין, יהיה כאן איזשהו מסר שעדיין הוא יכול לנקום ולהחזיר למי שמדבר כלפיו ככה, ואם בסוף אדלשטיין ישתלט על הטקס ההוא וביבי דרך עושת דברו לא יצליח לטרפד את זה, אז תהיה כאן מכה לא קלה לנתניהו. ככה כן, אני רואה את זה.
אבל נתניהו נבנה מהמלחמות האלה של היריבים שלו. הליכוד ניקים
אוהבים. לא בתוך הליכוד.
לא בתוך הליכוד?
לא עם אדם לא, כמו יולי אדלשטיין, שהוא אדם ממלכתי, שאף אחד לא יכול להגיד כמו ישראל קאט שהוא קורא תיגר על ראש הממשלה, זה פוגע לנתניהו בבטן הרכה. וזה לא יולי, זה לא בוגי, אני לא אומר את זה, אלא יולי אדלשטיין.
אוקיי.
ומדובר פה, רבותיי, תרצה לקרוא שיש אפקט הדומינו, אבל בליכוד יש משטר של פחד. כולם יודעים מה קורה בבלפור 2, כולם יודעים איך מקבלות ההחלטות, וכולם יש בטן מלאה על נתניהו, וכולם חוששים שהוא הולך לרסק אותם בבחירות הקרובות. אנחנו אמרנו זה שבוע שעבר, אני אחזור פה שוב, ששרים בליכוד אמרו לחברי הכנסת החרדים, אל תפילו את הממשלה הזאת, גם הממשלה הבאה אנחנו לא יודעים אם בכלל תהיה שלנו, כולם חורקים שיניים ורוצים להיות מי יהיה הראשון, מי יהיה הראשון שיצא ביצעק המלך הוא עירום, מי זה שיצעק שנתניהו לוקח את הליכוד לאבדון, אבל יש את משטר הפחד, כל אחד לא רוצה להיות הראשון, אם יהיו לי עד שנפתח את הדלת, אני לא אתפלא אם יבואו גם האחרים, אני לא אתפלא אם אלקין יפתח את הפה עם ישראל קאץ, עם יובל שטייניץ, עם כל אלה ששותקים, אז זאת תהיה ראשית המפולת. מחפשים רק את הראשון שיהיה, איך אומרים, זה שקופץ לאמבטי כדי לקרר אותה.
חברים, יעקב ריבלין ואבי בלום, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר טוב, וטו בשבט, שמח כמובן.
יום טוב.
יום נפלא.
נצא להפסקת פרסומת, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. הבחירות לרשויות המקומיות מתקרבות, וזה הזמן שלכם להיכנס לזירה. כל החדשות, המועמדים, הסיפורים, העדכונים והספינים. לקראת הבחירות המוניציפליות, בהגשת איתי גדסי. ושאלת הסקר השבועי, מי המועמד החרדי שלכם לרשות עיריית ירושלים? חייגו עכשיו ל-039-039-039, שלוחה מספר 3. זירה מקומית, יום שלישי ב-6, רק כאן בקול חי.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפרי. צפרי, המומחים לבשר, כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה, ניתן להשיג שחיטת לובביץ'. צפרי, עזרה 11 בני ברק, 1-700-708-440.
חמי נתח! הקליקו עכשיו netach.co.il והיכנסו לתחרות החמין המנצח.
הפתעה במטבח של אוסם, עם 5 זוכים בכל שבוע. קנו מהמוצרים המשתתפים במבצע ואולי תזכו בסל מוצרי חשמל המטבח. להשתתפות חייגו עכשיו 03-94-11-444 או חפשו הפתעה במטבח בגוגל. כפוף לתקנון.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת משפטים בהשתתפות מיטב האומנים. קומזיץ ליל שישי עם גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בליווי תזמורת המנגנים המורחבת. תפילות השבת עם מקהלת בעלי המנגנים והרב אליהו אוזן. הרצאות מרתקות מפי הסופר חיים ולדר והרב אבנר קבס. בואו ליהנות מסוף שבוע בלתי נשכח. להזמנות תתקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות בנופש בארץ ובעולם.
חברת B&D גאה להציג סוויטי, חליטת פרחי קמומיל ותה ירוק בתוספת עלי סטי וטבעיים המעניקים מתיקות טבעית לחוסתה ללא צורך בהוספת סוכר, ללא ערך קלורי ועם כל יתרונות הסטיביה. סוויטי.
כשיושבים יחד ורוצים שיהיה מצב, תמיד צריך אחד שיקח יוזמה ויכין טורקי לכולם. קפה טורקי עלית, יש מצב, תתעורר.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית, יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
רהיטים קונים רק ביופי של ריהוט. רשת הרהיטים הזולה בארץ. כוכבית 2691, כוכבית 2691.
אתה רוצה לעצמך קצת שקט ושלווה? מרחצאות המרפא של חמת גדר בערב רחצה לגברים בכל יום חמישי מהשעה 11 בלילה עד 3 לפנות בוקר במקום מחירת שולט. לפרטים והסעות חייגו 052-719-5166. חמת גדר, כי גם הגוף צריך מרגוע. חמת גדר.
התחנה הבאה, הר הזיתים,
חדש באגד, קו 84, ישיר, מהיר, זול והכי חשוב מוגן לקברי הצדיקים וקברי המשפחה. בימים א' עד ה' ולאורך שעות היום מתחנת הרכבת הקלה בגבעת התחמושת. עולים להר הזיתים, לפרטים כוכבית 2800.
שתהיה לכם נסיעה מהנה, רגועה ובטוחה.
מכשיר שמו מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט ווייזמייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל וווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39 שקלים ו-90 בלבד, והמכשיר במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 3230 בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפרי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לרם בן ברק.
בוקר טוב.
לשעבר המשנה לראש המוסד, והיום איכשהו השתחלת לתוך המערכת הפוליטית, הצטרפת ליש עתיד. בוא נדבר קצת על הצפון. מכיר את הזירה הזו שמתעוררת אחת לכמה ימים. עכשיו נתניהו היה במוסקבה בהקשר הצפוני, סוריה, לבנון. צריך להיות מודאגים ממה שקורה שם?
אין ספק שיש סוג של השלמה לא מהשבוע האחרון. זה כבר מאז שהמלחמה בסוריה התחילה לדאוך. זאת אומרת שהרוסים ביחד עם האיראנים והמיליציות האמריקאיות בעצם הכריעו את דאעש, והרוסים קבעו כללי משחק חדשים שם. בעצם אפשרו לאיראנים להתבסס או להכניס מיליציות חמושות לתוך סוריה. אז אני חושב שהמצב התחיל להתחמם, ישראל יש לה קווים אדומים בכל מה שקורה להתבססות האיראנית בסוריה, והיא גם פועלת שהקווים האלה לא יחצו, גם על פי פרסומים זרים, גם תקיפות כאלה ואחרות, כשהמשלוחים לחיזבאללה. האיראנים מצידם, לדעתי, מה שמוביל אותם זה המחשבה שבעוד כמה שנים הם ירצו לחזור לפרויקט הגרעין, והם רוצים לייצר איזשהו מנוף שיוכל לאיים על ישראל, שלא תאיים להם על פרויקט הגרעין, ולכן הם רוצים לבסס כוח משמעותי בצפון המדינה, גם בסוריה וגם בלבנון, טיבים מדויקים וכן הלאה, ולכן אתה רואה מעמד בשני צירים, א', לקבע נוכחות איראנית של עשרות אלפי לוחמים שיעים בסוריה, ובית יצירת מה שהם קוראים בית חרושת לטילים מדויקים, או ניסיונות להביא לשם טילים מדויקים, כדי שרמת האיום תעלה. יש שני דברים שישראל לא יכולה להסכים איתם. ולכן, אם אתה שואל אותי היום, האם רמת הסבירות לאימות עולה? כן, היא עולה. כי בסוף אנחנו נגיב.
ולישראל יש מידע די מלא ומפורט על מה שמתרחש שם מעבר לגבול.
אני מקווה שכך. אני לא יודע, וגם אם הייתי יודע, בטח לא הייתי אומר, אבל ישראל... יש לה יכולות טובות מאוד, בהרבה תחומים.
טוב, היית במוסד הרבה שנים, ממש לא באור הזרקורים, אמנם היית אחר כך בתפקיד ציבורי של מנכ״ל המשרד לענייני מודיעין, ואחרי זה גם במשרד לנושאים אסטרטגיים, שזה כבר יותר ציבורי, אבל עדיין בעבודה המודיעינית הזו, פתאום ככה להיחשף לאור הזרקורים של הפוליטיקה ושל התקשורת, אני מניח שזה לא דבר קל.
זה לא דבר קל, אבל במידה מסוימת זה מהלך שאני מתבשל איתו לא מעט זמן. זאת אומרת, היום שלא קיבלתי את תפקיד של ראש המוסד שאותו מאוד רציתי, הבנתי שאני מתי שהוא ייכנס לתחום של להתקרב למקום שבו מקבלים החלטות. זה התבשל בי בשנתיים האחרונות. לכן אני בא לזה כבר, אני חושב, יחסית מוכן.
ואיך החלטת לאן אתה הולך? אתה בכל זאת, יש מערכת הביטחון, לא אמור להיות עם דעות פוליטיות, למרות שיש לו. חלק הולכים לליכוד, חלק לעבודה, חלק ליש עתיד, הנה אתה ביש עתיד.
כל אחד בשירות, הוא לא אמור לאבד דעותיו הפוליטיות, וטוב שכך, הוא ממלא את הוראות הדרג המדיני ללא כחל וסרק. כשאני הייתי צריך להחליט למי אני מצטרף, אני בחרתי את מי שאני חושב שהוא מבטא הכי טוב את העמדות שלי, והעמדות שלי הן עמדות מצד אחד לאומיות, זאת אומרת אני חושב שזה מדינת הלאום של העם היהודי, ומצד שני אני משוכנע שכל מי שגר במדינת ישראל הוא אזרח ישראלי, בין אם הוא ערבי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי או כל אחד אחר. אני חושב שהם חיים במדינה, הם חיים במדינה יהודית, אבל צריך לקבל את כל הזכויות ששמורות לישראלים. מבחינה ביטחונית, אני חושב שהפתרון הנכון הוא פתרון של, עם הפלסטינים, זה פתרון של שתי מדינות בסופו של דבר. אני חושב שיש כאן הזדמנות פז להגיע להסכם בגלל אותם אינטרסים משותפים שיש לנו היום עם המדינות הסוניות המתונות, סעודיה.
כן, אבל בצד השני, בצד הפלסטיני, אין ממש עם מי לדבר, אתה... אני לא מקבל את זה. הרבה שנים רואים את זה בתקופה האחרונה במיוחד.
אני חושב, אני לא מקבל את זה. יש שם גורמי כוח כאלה ואחרים, צריך לתת להם...
אבו מאזן, הגורם עם הכי הרבה כוח ברשות, לפחות פורמלית.
אבו מאזן, הוא היה עם הכי הרבה כוח. אני חושב שיש היום מצב שבו, איך אני אגיד את זה בעדינות, הסעודים יכולים ללחוץ עליהם ככה שהם יקבלו, שהם יכנסו לאיזשהו תהליך שבסופו של דבר יוביל לעבר. אני מאמין בזה ב-100%. אני חושב שאין לנו פתרון אחר, כי הפתרון הלא לעשות כלום, מתישהו יגיע לזה שאנחנו נהיה מדינה דו-לאומית. וזה יהיה סוף החלום הציוני, וזה אסור להגיע בכל מקרה.
כשאתה אומר את המשפטים האלה, אתה פחות או יותר מזהה את עצמך כיותר שמאלה מהמרכז מאשר ימינה.
לא, אני מזהה את עצמי כאדם ריאלי שצריך להגיע לפתרון. אני למשל לא מוכן לעשות את הפתרון הזה בכל מחיר. אני לא מוכן לוותר על המימד הביטחוני. אני חושב שהפתרון צריך להיות בשלבים, הוא לא כאן ועכשיו ומיד. הוא צריך להיות בשלבים, אני חושב שבבקעת הירדן אנחנו צריכים לשמור על סוג מסוים של שליטה ביטחונית כזאת או אחרת. אני חושב שגם בתוך הגדה צריכים להיות לנו איזה חופש פעולה ביחד עם הפלסטינים או עם גוף בינלאומי. אני לא חושב שזה לפנות את ההתנחלויות, את הגושי התנחלות. זאת אומרת, אני רואה את עצמי ריאלי בקשר לפתרון. מצד אחד אין דבר כזה שלום כאן ועכשיו ומיד. מצד שני צריך להגיע לפתרון, צריך להיות יצירתיים וצריך להיות אמיצים ולקחת סיכונים. לכן אני לא רוצה להגיד אם אני מרכז או שמאל או ימין, אני מסתכל על המציאות ומבין שצריך למצוא לפתרונות, והפתרונות נמצאים בסופו של דבר במרכז.
טוב, בואו נדבר על מה שאולי יכול לעניין אותי יותר, גם את המאזינים שלנו, זה לא רק בעניינים הביטחוניים והמדיניים והצבאיים, מה אתה חושב בנושאי דת ומדינה? למשל, חוק המרכולים, למשל, עבודות בשבת ברכבת, למשל, חוק הגיוס.
תראה, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, וצריך שיהיה לה אופי יהודי. אבל לא כל מי שגר כאן הוא יהודי ששומר את תרי"ג מצוות. לכן צריך לאפשר חופש, הזכות לחיות את חייך בעצמך. אני חושב ש...
גם לי כשומר מצוות צריך להיות החופש המלא לשמור כמו שאני רוצה?
חד משמעי.
ושלא יתערבו לי באף תוכן שאני מלמד את הילדים או בשום דבר?
לא, זה לא אמר. תראה, אני חושב שלא צריך, אני חושב שהסטטוס קוו היה דבר שהיה נכון. התפיסה היא שבשלב מסוים בואו לשמור על הסטטוס קוו, זה היה דבר נכון. חבל שמנסים לשנות את הסטטוס קוו, אגב, משני הצדדים. אני חושב שזה נכון שיהיו מקומות שיהיו פתוחים בשבתות ובתנאי שלא יפריעו למגזרים הדתיים.
כן, אבל לפני ההפרעה למגזרים אחרים, באופן אישי, כשאני גר בשכונה חרדית, לא באמת מפריע לי פיזית או טכנית מה שקורה בתל אביב. אבל למדינה הזו שמתדרת בכותרת מדינה יהודית, יש משהו שצריך לשמר בה את הפרסיה של הדבר הכל כך חשוב הזה שנקרא שבת, וגם אלה שלא שומרים שבת מבינים שהשבת היא דבר חשוב, בטח לאלה ששומרים שבת.
נכון, אני מסכים.
אז במה אנחנו מדינה יהודית אם את השבת בפרסיה לא שומרים?
אנחנו מדינה יהודית שבמקומות מסוימים בפרסיה נשמרת השבת, ובמקומות אחרים נשמרת אחרת ממה שאתה תופס את השבת. הרי יש גם, אפילו בינך לבין דתי לובש כיפה סרוגה, יש הבדל באיך שאתם תופסים את השבת או את הדת. כל אחד תופס אותו טיפה אחרת.
יש את הדברים הבסיסיים, בוא נאמר, שבת זה דבר שמאחד את כולם, את כל שומרי השבת למיניהם, אז יש אולי משהו שישמור יותר.
גם השבת שלך היא שונה במידה מסוימת מדתי כיפה סרוגה, וגם השבת של דתי כיפה סרוגה היא שונה.
הוא ישמור כמוני על כל ההלכות שמחייבות אותנו בשבת.
היא שונה, היא שמור כמוך או פחות. תראה, אני...
בסמנטיקה אולי יכול להיות שונה.
שתי בנותיי נשואות לדתיים חופשי כיפה סרוגה, כך שאני טיפה מכיר, זה שונה. אבל אני אומר, אני לא שופט את זה, אני רוצה שכל אחד לשמור את השבת כמו שהוא. מה זה אומר מדינה ששומרת על צביון יהודי? זה אומר שבשבת כל המוסדות הממשלתיים סגורים. זה אומר שבשבת כל הבנקים סגורים, אתה לא יכול לעשות מסחר. זה אומר שחלק גדול מתחבורה ציבורית של המדינה סגורה. אבל אגב, אני חושב שלחלק שמגיע לאנשים שלא שומרים שבת, שיהיה להם את האפשרות גם לנסוע בשבת, ולא רק למי שיש לו מכונית. אז זה נושא מאוד מאוד מורכב.
אתה מכיר אבל בחשיבות לימוד התורה של בני הישיבות?
אני בהחלט מכיר בחשיבות של לימוד התורה של בני הישיבות, רק שאני חושב שזה יצא מפרופורציה. אני חושב שבחורי הישיבה צריך לבחור, אני אגיד לך, צריך בהגיעך לגיל 18, צריך לבחור באמת את המספר שנחליט עליו ביחד, שזה יכול להיות 400.
כלומר, אני לא אגיד לך מה לפתוח ולא לפתוח בשבת, אבל אתה תגיד לי כמה בחורים ילמדו בישיבה.
לא, אתה יודע שיש להבדיל אלף הבדלות. למשל, כשאתה מתגייס לצבא, אם אתה ספורטאי מצטיין, אז אתה לא משרת, אתה עושה שירות לא משמעותי, אתה עושה שירות שמאפשר לך להמשיך בספורט. עכשיו אני חושב שגם שם צריך להגביל את זה במספרים. אתה יכול שיהיה לך 5,000 כדורסלנים מצטיינים.
אם אתה משווה את הספורטאים ללומדי התורה, אתה לא יודע מה זה לומדי תורה.
רגע, אמרתי להבדיל אלף הבדלות, נכון? התחלתי בזה.
גם לא אלף.
אל תכניס לי מילים לפה, התחלתי בזה, אבל אני אומר, גם כאן, לא כל בחורי הישיבה צריכים ללמוד עד גיל 35. אני חושב שאתה הולך למודל האמריקאי או למדולים אחרים שחרדים לא פחות.
הדוגמה האמריקאית לא נכונה. בוא, את למדת פעם דף גמרא?
מה זה?
למדת פעם דף גמרא?
לא למדתי גמרא.
חבל. תבוא פעם אחת, תטעם את הטעם, תבין מה כל כך מדליק את בחורי הישיבות בכל הגילאים לשבת וללמוד תורה, כי הם לא יושבים ולומדים כדי להשתמט מצווה. הם עושים את זה כערך, כי הם אוהבים את זה, כי נהנים.
אין לי דבר נגד זה, אבל אפשר לעשות גם וגם. זה מה שזה. אפשר שחלק מסוים יעשה רק את זה.
טוב, חשבתי שאני אשמע קצת דעה שונה מיאיר לפיד. אני רואה שאתם די תואמים באג'נדה.
טוב.
רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, והיום ביש עתיד. תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לא משנה לאן תטוסו, העיקר עם מי תטוסו. לפיטוס תטיס אתכם עד קצה העולם, ניו יורק, טורונטו, אוסטרליה. מתמחים ביעדים מחוקים ומורכבים, שירות לאנשי עסקים, משפחות, משולחים וקבוצות מאורגנות. בנוסף, שירות הנפקת ויזות מקצועי ופריסת תשלומים נוחה. התקשרו עכשיו וטוסו לפיטוס. טלפון 1-750-51-66, 1-750-51-66.
מסע מרתק למרוקו עם ערכים, ההיסטוריה והעוצמה, אל קזבלנקה, מרקש, רבת, מקנס, פס ועוד. ביקורים בבתי הכנסת העתיקים, סיורים במלאכים ובשווקים, תפילות בקברם של הצדיקים רבי אמרם בן דיוואן, רבי רפאל המלאך והצדקת ללה סוליקה. המסע יתקיים מדלת עד י' באדר, בהשתתפות ובליווי מרצי ערכים, והכל בחשרות מהודרת. התקשרו עכשיו 050-411-9278, 050-411-9278. 1-1-9-2-7-8 ערכים.
הורים יקרים, ההרשמה לגנים ולבתי הספר בירושלים לשנת הלימודים תשע"ט 2019 בעיצומה. רשמו את ילדיכם עוד היום באתר העירייה בקלות ובמהירות. ההרשמה תסתיים בשישה בפברואר 2018, כ"א בשבט תשע"ח. חלומות גדולים מתחילים בחינוך ירושלמי.
שלום, כאן אופיר אקוניס, שר המדע והטכנולוגיה, ואני מזמין אתכם להשתתף באירועי שבוע החלל הישראלי בסימן 70 שנות חדשנות למדינת ישראל. ייכנסו לחדר הבריחה של המשימה הסודית במתחם המרכזי במוזיאון ארץ ישראל. בואו לבקר במרכזי הפעילויות ברחבי המדינה חינם. יחד נגיע הכי רחוק שאפשר. האירועים להנצחת מורשת האסטרונאוט אילן רמון. כל הפרטים באתר של משרד המדע והטכנולוגיה.
וואו, כתר זרקוני בלי מתכת? מחובר על שתל טיטניום? היום כבר כולם מבינים, הטכנולוגיה מתקדמת. איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
תראה דוקטור, בזמן האחרון יותר מדי שקט לי. אני קם בבוקר, אני שקט. הולך לעבודה, בראש שקט. מגיע הלילה, כלום, שקט. אני אפילו ישן טוב עד הבוקר. זה נורמלי, דוקטור?
בשנתיים שעברו, פתח משרד העבודה והרווחה יותר מ-250 מעונות יום חדשים ומשפחתונים בפריסה ארצית נרחבת, כדי שאתם תוכלו לדאוג פחות. הרשמו מ-4 ועד 22 בפברואר, ותוכלו להבטיח לעצמכם ולילדיכם מסגרת איכותית, מקצועית ובטוחה, בסבסוד המדינה ופיקוחה. לפרטים ולהרשמה, ייכנסו לאתר של משרד העבודה והרווחה.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
גרין טיים,
13 ימי מחירות מה-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. רגע לפני תחילת הליך הפשרת הקרקעות למגורים, אתם יכולים להצטרף להשקעה הבטוחה במחיר בלעדי. הקרקע תירשם בנאמנות בטאבו. הקרקעות במרכז הארץ בצמוד לאזור התעסוקה החדש הנבנה בעיר אלעד. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041, כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לפני סיום התוכנית שלנו, כמדי בוקר אנחנו מנסים להביא לכאן משהו יהודי, אז היום נעסוק במשהו שכבר עסקנו בו. בוקר טוב הרב ישראל יהוד ממכון פאר.
בוקר טוב, בוקר אור.
דיברנו הרבה על התפילין האבודים, כמה התפילין תזכיר לנו?
קודם כל נגיד טוב בשפת שמח. ואנחנו מדברים על 425 זוגות תפילין שהיו עכשיו כבר יותר עוד כמה, אבל אני רוצה להגיד לך...
רגע, לפני, אנחנו הוחזים בכמה?
425 זוגות תפילין.
לא, כמה, והוחזרו אני מניח בשבועות האחרונים.
כן, הוחזרו עשרות זוגות תפילין, כבר הוחזרו.
עשרות זוגות תפילין בעקבות השידור כאן בכל חי?
בעקבות השידור הגיעו אנשים, אבל שתי דברים מה שקרה בעקבות השידור... זה דבר אחד שנתוודעתי לעוד מאות אנשים שאיבדו את התפילין שלהם שלא ידעו על הקיום של מכון פאר שמחזירים תפילין, ובעקבות השידור ברדיו קול חי, שאיזה בן ישראל לא שומע את זה, ואז התוודענו לעוד מאות ואולי אלפי אנשים שאיבדו את התפילין ולא קיבלו את זה חזרה. אבל סיפור אחד, מה שהיה מתוך בעקבות השידור, יהודי שהגיע מלוס אנג'לס, והוא שמע את השידור והוא מצלצל והוא אומר לי, תשמע, מונחים אצלי בשבילות 15-16 שנה זוג תפילין ואני לא יודע מה לעשות עם זה, והוא אומר לי, כתוב על התפילין השם כך וכך. ניסינו, איתרנו את זה מהר מאוד, יהודי בני ברקי, אני מנסה להתקשר למשפחה, כן, זה בן משפחה, הגעתי אליו, הוא אומר, מה? התפילין שלי? אני הייתי לפני 17 שנה, גרתי בלוס אנג'לס, נאבדו לי תפילין, ואני לא שמעתי להם עד היום. היות ואני הכרתי את המשפחה, ואני אומר לו, רגע, אתם הרי יושבים שיבה עכשיו על האימא. הוא אומר, נכון, ואחרי שנקום מהשיבה אני אטפל בזה. אמרתי לו, טוב, אני לא מחכה. הוא צלצלנו, שלחנו תמונה, זה התפילין של אותו אחד שיושב שיבה. הלכתי לנחם בשביל להודיע לו לגבי, לדבר איתו, ואז אבא פרץ בבכי לא נורמלי. האמא נפטרה במוצאי שבת. עכשיו, אומר לי האבא שבמשך 17 שנה האמא אמרה לו כל פעם, התפילין האלה יחזרו. ככה האמא סיפרה, האמא אמרה מעצמה, כנראה הייתה צדקת, התפילין האלה יחזרו. יומיים אחרי שהיא נפטרה, נפטרה ביום שלישי, התפילין האלה הודיעו להם שנמצאו. יומיים אחרי שהיא נפטרה, התפילין האלה חזרו. זה סיפור מלפני מאות שנים. זה קרה אצלנו, ופשוט מאוד, זה לא יאומן. מי שרואה ושומע את הסיפור הזה, ממש מצטמרר. אישה מהימים שלנו אומרת, התפילין האלה יחזרו, יומיים אחרי שהיא עלתה השמיימה, התפילין חזרו לבן שלה.
אורה.
בעקבות השידור שלכם?
תשמע, דיברנו כמה פעמים שלא בשידור בשבועות האחרונים, עניין אותי מאוד מה קורה, כי הנושא הזה חשוב מאוד, יותר מדי אנשים שאיבדו תפילין, ובטח לכל אחד יש קשר רגשי, רוחני עם התפילין שלו, וכשזה נאבד והוא מחפש והוא לא מוצא, זה משמעותי. אז אני חושב שאני מדי פעם יעלה אותך כאן כדי לעורר את העניין הזה, וגם כדי לגרום לעוד אנשים שעדיין לא שמעו על האפשרות.
חשוב מאוד, אבל היותר מזה, בוא אני אגיד לך מה חשוב מאוד. לאחרונה התחילו, והיום היה אצלי יהודי, אומר, בעקבות השידורים שלך, רקמתי לבנים שלי, לכולם, בסקית של התפילין מאחורנית, את המספר טלפון. זה היום, אמר לי מי שרוקם פה בבני ברק, פה בחוף חזוניש, הוא אמר לי, אני אעשה מבצע, אני אומר, מי שיכנס אליי, פשוט כואב לי הלב כשאני שומע אותך, ורוקם את זה ב-10-15 שקל, מספר טלפון, והניסיון שלי, של 30 שנה, איפה שיש מספר טלפון, התפילין חוזרים. או מי שמוצא את זה ורואה את זה, הוא לא מזניח את זה, הוא מתקשר מיד, כי יש אנשים שלא נוגעים בתפילין, הוא אומר, מה אני אעשה עם זה, לאיפה אני אלך, מה אני אתחיל להתפסק עם זה, 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 זה. אין לי מה לעשות. אבל כשיש טלפון, זה מגיע 95% מהתפילין. אם זה לא גנוב, ובדרך כלל זה לא גנוב, זה נעלם באיזה מקום, מישהו שרואה את זה, רואה מספר טלפון מאחורנית, זה חשוב ביותר.
בוא ניתן שוב את המספר של מכון פאר למי שעדיין חושב שיכול להיות
03-616-1666. בצלאל, אני רוצה 03-616-1666. בצלאל, אני גם רוצה לאמץ את הרעיון שלך. אני עומד לפנות לכל התלמודי תורה, לכל המלמדים, שפשוט כל ילד שבא
בכיתות ח' כמובן
חדשות, שיבדוק יש לך מספר טלפון, אם לא, לך תעשה.
זה רעיון. אמנם המלמדים לא שומעים אותנו עכשיו כי הם בכיתות, אבל אם אתם מכירים את המלמדים, תזכירו להם.
אנחנו נפנה לכל המלמדים בכל תלמודי התורה בארץ, בעזרת השם.
הרב ישראל יהוד ממכון פאר, שתמשיכו להחזיר כמה שיותר תפילין. תודה, בוקר טוב.
אמן ואמן.
תודה. סיימנו את מהדורת הבוקר להיום. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות שלנו, לצביקה גרוניך, למנדי אור שהיה לביצוע הטכני. לכולנו בוקר טוב, יום טוב, וכמובן ט"ו בשבט שמח.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. יום ראשון 10 בלילה. רק כאן בכל חי.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכרית 4970, בינת השן.
191 192 193.
כל יום הולדת הוא משהו מיוחד, אבל יום הולדת 200 זה סופר מיוחד. ברוקס ברדרס מאז 1818 חוגגים יום הולדת 200, ולכבוד המאורע מתחדשים בקולקציית מוצרים חדשים של עניבות, חגורות, עפודות וסוודרים כמו שרק ברוקס ברדרס יודעים לייצר. להשיג ברשת חנויות פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים ורבי עקיבא 99 בני ברק, וברשת המקום הנכון פורור חד וחלק.
200 שתזכו לשנה הבאה.
כאן רג'ה מהודו, אני מוריד לכם זבל ואתם לעבוד רגוע.
תנו לרג'ה ולמאות עובדים הודים לסנן לכם את האינטרנט. 019 ונטפרי מציגות את סינון האינטרנט ההיברידי, המסנן מיליוני תמונות בסינון אנושי ורובוטי, כדי שתוכלו לעבוד עם גישה לתוכן מסונן. חייגו עכשיו 055-99-055-99 לזקוקים לצורכי פרנסה.
את מאוכזבת מהפאה שלך? מכרו לך פאה עם שיער יבש ומתנפח? לא עוד, רחלי קרן פאות יודעים איכות ומבינים ביופי. ועכשיו מבצע, פאות קאסטם קצרות החל מ-3,000 שקלים, ארוכות החל מ-5,000 שקלים. חייגי 052-249-9956, 052-249-9956.
יש תחליף למיחם של שבת.
מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים של ריבר, המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשרות בדץ העדה החרדית. מונעים מילדינו את הסכנות התמונות במלחם ונהנים ממים מסוננים ובריאים גם בשבת. ולמצטרפים החודש תינתן הנחה על סך 360 שקלים ומתקן כוסות מפואר. ריבר! כוכבית 6601, כוכבית 6601. חדש, קשבוק, כרטיס המועדון שצובר לכם כסף בצד בכל קנייה. היכנסו עכשיו לרשת ספרי אור החיים, הצטרפו למועדון אנשי ספר קשבוק, תהנו ממגוון מבצעי חודש המועדון, תצברו כסף בצד על כל קנייה ותוכלו לקבל ספרים במתנה. חודש המועדון עד לתאריך ה' באדר.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
וואו, כתר זרקוני בלי מתכת? מחובר על שתל טיטניום? היום כבר כולם מבינים, הטכנולוגיה מתקדמת. איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מכשיר שמור מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט וייזמייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל ווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39 שקלים ו90 בלבד, והמכשיר במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 3230, בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
כללית מזכירה לכם, שתיית נוזלים מרובה חשובה מאוד גם בחורף. הספקת מים נאותה מאפשרת לכל מערכות הגוף ובהן המערכת החיסונית לפעול היטב.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה להולכי הרגל, לפני שחוצים את הכביש, מוודאים שהדרך פנויה ושהנהג ראה אתכם, ורק אז חוצים.
כל חי תמיד